שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות חיים חדשים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו שמחים לבשר לכם שהיום אנחנו מתהילים תחום חדש בסדרת השיחות הזו שלנו. אנחנו עוברים כל פעם מתחום לתחום, והיום השיחה הזו הולכת לפתוח תחום חדש, והתחום שאנחנו רוצים להיכנס אליו מהיום והלאה זה עולם העבודה החדש. עולם העבודה החדש, ארגונים, חברות, מקומות עבודה. ואנחנו מגיעים לשיחה הזאת היום באולפן אחרי חודש של עבודה ופיתוח התחום הזה. כשעברנו כל מיני תהליכים מאוד מאוד מעניינים שהביאו אותנו לכל מיני תובנות שאני חושב שהן חשובות לנו כדי להבין את הפוטנציאל שיש בתחום הזה, וכדי למצות את המקסימום שנוכל מהפיתוח של התכנים האלה בתחום. והיינו רוצים את השיחה הזו ממש להקדיש, לשתף אותך בדברים שעברנו כאן, ובבירורים ובתגליות שגילינו כאן בתחום. אז אולי ניצה תפתח ונזרום.
אז אחד הדברים שהגענו אליהם למסקנה, אחרי באמת העבודה ככה משותפת, זה ששמנו לב שילדים מתחנכים במערכת בוא נגיד ככה, מתחנכים בבית הספר, או לפחות אמורים להתחנך בבית הספר.
רגע, רגע, אתם מדברים על קשרי עבודה?
נכון.
ומתחילים מגן ילדים, משהו בית ספר?
תכף תראה למה.
נכון.
כי הבנו שילדים מתחנכים בבית ספר. כן. או לפחות, כמו שאמרתי, אמורים להתחנך.
כן. לא, זה חינוך, רק חינוך.
חינוך, כן.
לא כל כך.
ואז שאלנו את עצמנו, איפה מתחנכים מבוגרים? והבנו שמבוגרים למעשה מתחנכים
בעבודה.
בעבודה, בדיוק.
כן.
ומשם בעצם הבנו שלמקום עבודה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב על העיצוב של האדם, על הבנייה שלו, על צורת החשיבה שלו, על ההתנהלות שלו.
לפחות במקום עבודה ראשון.
בוא נגיד ככה, היום אנשים מחליפים מקומות עבודה, וזה נורא מעניין גם לראות שאדם שמחליף מקום עבודה ממש לפעמים משנה את הכל. החל מהדברים החיצוניים, של הדרך שבה הוא מתלבש, או הסטטוסים שהוא ככה רוכש לעצמו, ודרך הדברים ממש פנימיים יותר, של באמת פתאום פיתוח של איזושהי חשיבה אחרת, מודעות אחרת, התנהגות אחרת, מצב רוח, רגשות, עולם ומלואו מתחולל בתוך מקום העבודה.
כן.
ומתוך ההבנה הזאת הבנו שבעצם למקום עבודה יש השפעה עצומה, אולי אפילו אבסולוטית כמעט, על האדם. כי איפה בעצם נמצא האדם הבוגר? או שהוא בבית, או שהוא בעבודה, ובזמן הקצת הפנוי שנשאר לו, אז קצת אולי עם חברים. רוב שעות היום הוא למעשה מבלה במקום הזה. ומשם באמת החשיבות. עכשיו, עוד הבנו מתוך התהליך שעברנו ככה עד עכשיו, במסגרת השיחות של חיים חדשים, זה שעד עכשיו ניסינו בעצם לעבוד ולשנות את הגישה של הפרט. עבדנו על זוגיות, עבדנו על שינוי הגישה של האדם ביחס לכסף, ביחס לנושא הבריאות. והבנו שכשמדובר במקום עבודה, אז מדובר בסביבה. ואם בעצם אנחנו יכולים לשנות סביבה, הסביבה תשפיע על כל הפרטים שנמצאים בתוכה. זאת אומרת, זו עבודה שהיא כבר יותר מערכתית, שהיא נותנת איזושהי באמת יכולת לתת איזושהי השפעה מאוד רחבה, ככה, עם הרבה מאוד רבדים.
כן.
כי ההשפעה בעצם על האדם במקום העבודה זה גם על העובד עצמו, גם על הלקוח שהוא הצרכן, גם על הספק, גם כשאני חוזר הביתה זה משפיע כמובן על מערכות הקשר האחרות שיש לי, על בני המשפחה וכן הלאה. בקיצור, הבנו שיש פה באמת איזושהי הזדמנות מאוד מאוד גדולה, וביחד עם זאת כמובן, בכל הזדמנות יש גם קושי ואתגר. מה האתגר? האתגר הראשוני הוא קודם כל להבין מה המציאות שאיתה מתמודד היום מקום עבודה, חברה, ארגון. עם איזה קשיים הוא מתמודד? והבנו שרק אם נבין היטב, קודם כל, מהם הקשיים ומהם הצרכים שלו, נסתכל ככה עליו באמת בגובה העיניים, משם נוכל אולי לראות איך אנחנו מתאימים את הגישה המיוחדת והייחודית שאתה מביא לאותו צורך. ממש לעשות מין מאץ' כזה, התאמה, בין מה שהם צריכים לבין מה שאנחנו מסוגלים או מה שאתה מסוגל לתת. הבנו שבעצם יש פה איזשהו צורך גם מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים עכשיו מתוך איזשהו רצון להביא איזושהי גישה שבצד השני אין איזשהו צורך. יש חיסרון מאוד גדול וצורך אמיתי, קונקרטי ממש, של מקומות עבודה, כי מתמודדים באמת עם מצבים לא פשוטים.
פה הייתי אותו רגע להתעכב. יש שוק שמגלגל סכומי עתק, שבו ארגונים סוחרים שירותים של גופים מייעצים, מאסכולות שונות, בעלי גישות שונות, יש להם המון גישות בשוק, שמטרתם זה, הם מקבלים אותם אל תוך הארגון שלהם, וברמות כאלה ואחרות נותנים להם להוביל תהליכים, ובעצם לחנך את הארגון, לארגן את דרכי חשיבה, דרכי התנהלות, אופני היחס, מערכות היחסים, הכל. ככל שהם נותנים אמון גדול יותר ביכולות של הגוף החיצון שהם מכניסים אליהם הביתה,
החינוכי,
הם יכולים לפתוח לו אפשרויות להשפיע על כל מה שקורה בארגון, על כל סוגי האינטראקציות, מרמת המנכ״ל ועד רמת המנקה והשוער בכניסה. והארגונים, בוא נגיד ככה, הארגונים היום הכי, הכי מתקדמים בשוק, הכי חזקים, הכי אינטליגנטים בעצם, הכי חושבים, משקיעים בזה הון עתק. הון עתק. כשבפסגת הפירמידה של הארגונים הכי מוצלחים בעולם, שהם גם אחר כך, כשמסתכלים אחור, הם שורדים לאורך שנים יותר ארוכות, כי הם היו חכמים להבין את זה מראש, הם מפתחים אסטרטגיה של חכם עיניו בראשו. הם משתדלים כאילו לא להיות בתוך פריזר כזה של תפיסות וקיבעון, כמו שאתה יודע, מכוח האנרציה אנחנו רגילים לחשוב, אלא הם פתוחים לחדשנות. והגישות החדשניות מביאות איתם תפיסות של טווח ארוך, לא רק של טווח קצר. מה זאת אומרת? אומרים ככה, אם אתה ארגון לא מפותח, אתה חם היום, אתה רואה רק דבר אחד, אתה רואה את שורת הרווח במאזן. חוץ ממנה אתה לא סופר כלום בעיניים, זה ארגון לא חכם.
כן.
למה? כי הגישה הזאת היא גישה ישנה. היום שורת הרווח במאזן שלך, אתה רואה אותה את של היום, אבל איפה היא תהיה בעוד שנה, איפה היא תהיה בעוד 5 שנים, איפה היא תהיה בעוד 10 שנים? אם אתה כל הזמן תראה בעיניים רק את שורת הרווח, אתה לא תצליח. אתה חייב, השורה הזאת היא היום, במציאות של ימינו, הכניסה לתוכה עוד 2 מרכיבים. מרכיב אחד שמדברים עליו היום, זה המרכיב החברתי, זאת אומרת, האינטראקציות בין אנשים, בין ארגונים, המרכיב הבין אישי או בין ארגוני, רמת היחסים, שאי אפשר אולי בעין, אתה יודע, לא חכמה להבחין בה בשורה הזאת, אבל היא שמה והיא קובעת לגמרי את מה שתקבל בשורת הרווח. ומרכיב נוסף, מרכזי שמוסיפים, זה המרכיב הסביבתי, העניינים האקולוגיים. עכשיו, אם אתה ארגון שחושב לטווח קצר, אתה תגיד, לא מעניין אותי. אם אתה ארגון חכם, אתה מתחיל לנתח, וזה מה שהגופים האלה, החכמים שבאים מהצד ארגונים עושים, הם פותחים לו אופקים רחבים יותר, מרחיבים לו בעצם את הידע שלו, את התפיסות שלו, ואז התובנות האלה מחלחלות עד לרמה הכי נמוכה בארגון, זה בא לידי ביטוי בהכל, זה עולם ומלואו. עכשיו, העולם הזה הוא חי ונושם ומסגשג היום, יש פתיחות, יש רצון, יש תקציבי עתק שמשקיעים בזה, ומקצים זמן של העובדים לזה, והארגונים המוצלחים זה ארגונים שבאמת מנצלים את התפיסות החדשניות, ורוכבים כאילו תופסים את הגל לפני שהוא בא, ואז הם מצליחים. בזמן שכולם מתרסקים ולא מבינים למה הם התרסקו, החכמים נהיים עוד יותר מצליחים. זאת אומרת, יש כאן אימפריה של ידע, שאם הגדרנו את הנושא שלנו עולם העבודה החדש, אז אם לדייק עולם העבודה החדש על פי הגישה האינטגרלית, זה מה שאנחנו רוצים לייצר כאן בסדרה הזאת. אנחנו רוצים בעזרתך לפתח מערכת של רעיונות שהיא תהיה פורצת דרך, שהיא תהיה חדשנית, שהיא תהיה מתקדמת, שהיא תהיה הגיונית, שהיא תהיה פצצה, שהיא תוכל להתקבל בשוק המתפתח הזה. זה שוק שהוא הולך ומתפתח. ככל אני מרגיש ממה שאני ככה מהלמידה שעשיתי, שככל שהדבר הוא חדשני יותר, ככה הפוטנציאל שלו להצליח הוא גדול יותר. זאת אומרת, האנשים היום הם אנשים, אני מדבר על האנשים הקודקודים. אם הקודקודים תופסים את הרעיון, אחר כך הוא מחלחל למטה. האנשים שמובילים היום את הארגונים המצליחים, זה אנשים מאוד חדי מחשבה, מאוד מבינים מגמות, תופסים בצ'יק. כי בסוף, לחוכמות האלה יש ביטוי בשורה התחתונה, אלא שהשורה התחתונה היא נהייתה מסובכת, ולכן הם נצרכים לייעוצים האלה מהצד. זאת אומרת, להבין את המגמות, זה היום הנכס המספר אחד בשוק. מבחינה אסטרטגית, אדם שיודע להסתכל קדימה, להגיד לאן הדברים הולכים, ולגזור מזה משמעויות ותהליכים לעכשיו, זה הדבר הכי דרוש היום בעולם, בכל הרמות. ולכן אני מרגיש שהפוטנציאל שלנו פה הוא, זה ניצחון מובטח מראש, ממש מראש. זהו, סתם התלהבתי על איזה נקודה. אולי רגע נעצור, יש לנו פה עוד הרבה דברים ואנחנו לא מערים לאף מקום. אם משהו מתעורר בך איזה מחשבות על מה שאמרנו עד עכשיו.
לא, אני שומע את זה ואני שמח שאתם גיליתם את המגמה הזאת, כי אם לא דרך מלחמה, אז דרך השלום, דרך ההתפתחות טובה יפה, בדרך החישנה, לא בדרך ויטל, אז אנחנו מגיעים, כן, בצורה כזאת לחיים, מחנכים. עכשיו, לחנך בגן ילדים או בית ספר או במקום העבודה, ודאי שזה המקומות איפה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו צריכים להגיע. מקומות העבודה זה בעצם העיקר. מה האדם, איפה הוא נמצא רוב הזמן ומה עוד יכול לחייב אותו במיוחד. אם לא הארגון, אם לא המעביד. זה ברור. ולכן אם אנחנו נארגן את עצמנו נכון לפרזנטציות מוכיחות בהתאם למה שהם רוצים לקבל בסוף שורה תחתונה, כמו שרה אמרת, אז ודאי שאנחנו יכולים להיכנס לארגונים רבים בעולם, מסחר, תעשייה, ייצור, אני כבר לא מדבר על זה, אני מדבר גם כן הארגונים המובילים וממשלות ולכל מקום. אם הם יראו שעל ידי הגישה שלנו הם באמת זוכים לרווח, כל אחד ברווח משלו, אבל כן, לרווח. נכון, בנוסף לחינוך ילדים ונוער, סטודנטים למיניהם, כן, היושבים בבית, אנחנו לא צריכים להיות אותם מהחשבון. מהשולחן שלנו, מפני שהיום זה גופים גדולים מאוד. מי שנמצא בשוק העבודה, זה יתקבץ עד 20% נגיד, מכל האוכלוסייה. אנחנו צריכים להבין שיחד עם זה יש עוד קהלים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחלק את העבודה שלנו להרבה מקומות, אבל מה שכאן מעניין, שבאמת אם אנחנו מוכיחים את עצמנו, אז בטוח שאנחנו נכנסים ושולטים ב- 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 בחינוך, בשינויים שאנחנו מביאים לאותם הפועלים באותו מקום.
עוד היבט מעניין שבחנו והסתכלנו עליו, זה שגם ארגונים גדולים הרי הם סוחרים את שירותם של התקשורת, פרסומת וכן הלאה. אז בעצם ברגע שהגישה שלהם משתנה, גם התקשורת בעצם בהתאם זה, וכל עולם הפרסום יכול להשתנות בהתאם. זאת אומרת, היכולת להשפיע פה היא עצומה. זאת אומרת, גם בין ארגונים, בין מצב חברתי, היום, כן. היום זה באמת נותן לזה איזשהו היבט כל כך רחב, כמעט אינסופי.
רציתי רגע פה להרחיב את הנקודה הזאת. ארגונים היום יש להם תקציבי ענק לפרסום. בכל קמפיין פרסומי, לא חשוב המעטפת ואיך הוא מוגש, יש איזשהו רעיון, איזושהי הברקה, איזשהו מסר שעובר. ארגונים מבדלים את עצמם מהד מהשני כדי להצליח בשוק, אתה צריך לבדל את עצמך. אתה צריך להיות שונה, אתה צריך להיות מיוחד, אתה צריך שיכירו למה אני בא אליך ולא לארגון הזה. וזה לא חשוב אם זה ארגון שנותן לי שירותים, או ארגון שמייצר מוצרים. גם שירות זה סוג של מוצר. אז בכל, היום שאתה מסתובב, ואתה רואה שלטי חוצות, או רואה פרסומות בטלוויזיה, כל דבר שאתה לא רואה, מה יש מאחוריו? מאחוריו יש ארגון. של הארגון הזה יש תפיסה רעיונית שבסוף באה לידי ביטוי בפרסומת שאתה רואה באיזשהו מקום. זאת אומרת, אנחנו מופצצים גם כשאנחנו לא בעבודה. בכלל, בכל חיינו אנחנו מופצצים במסרים שנולדים במוחות של ארגונים. ככל שהתפיסה...
ארגונים החינוכיים האלו.
לאו דווקא
ארגונים.
בתוך הארגונים בכלל. נכון, אז אתה המשכת
את השאלה. שהם יעצים להם באיזו צורה לעשות פרסום.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, להכניס רעיון חדש לתוך תפיסת עולם, לתוך עולם ערכים של ארגון מסוים, זה לא רק שאתה משפיע על הארגון הזה, אלא מחר אתה תראה את זה בשלט חוצות. ומישהו אחר שלא קשור בכלום לארגון שבו אתה פעלת, ניזון מהרעיון הזה, מובל על ידו, דעתו מעוצבת על ידי הארגונים האלה. זאת אומרת, הפוטנציאל פה לשנות את התפיסה, לשנות את הלך המחשבה, לשנות את דפוסי ההתנהגות של ארגונים, את היחס שלהם לחיים, זה גורר תגובת שרשרת שהיא תופסת כל בן אדם באשר הוא. זה רציתי רק להרחיב לגבי הנקודה הזאת.
אני חושבת שהמחשבה הבאה שחשבנו, אחרי שהבנו באמת את הפוטנציאל האדיר שיש פה, זה שניסינו לראות האם באמת יש בידינו כרגע מספיק, בוא נגיד, עם עולם התוכן שלנו מספיק מגובש, או עם האג'נדה שלנו מספיק מגובשת מבחינה רעיונית, כדי באמת לפנות למקום עבודה. והבנו שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, שחסר לנו. שבאמת יש לנו חלקים, אבל אין לנו באמת את כל הגישה הכללית, את כל האג'נדה הזאת שאיתה אנחנו יכולים לגשת לחברות וארגונים, ולהציג בפניהם את הגישה בצורה שלמה, רעיונית, שיטתית,
הוא יכול להיות שאנחנו צריכים לקחת דוגמה ממה שהם מקבלים מחברות כאלו, ולפי אותה דוגמה לראות מה חסר לנו כדי להגיש וכדי להבין מה הם רוצים. זאת אומרת, באיזה צורה הם רוצים לראות את החומר. כמו שאני נגיד, אני מקבל איזה SMS או פוסט או דואר או משהו, אז אני הופך את זה לדף שאני אוהב לקרוא, פונט כזה, סוג כזה וכן הלאה וכן הלאה, ורק אחר כך אני קורא. אחרת אני לא מסוגל. וככה יש הרבה ארגונים ששמים אפילו ככה תנאים לשלוח לנו בצורה כזאת וכזאת חומר ולא אחרת. אז זה מה שאנחנו צריכים, את הפורמט הזאת, להבין מה צריכים, כי היסוד בעצם יש. ישנו, זה ברור. להביא אותו, לקרב אותו לקריאה שלהם. בסדר, קדימה.
עוד דבר שפה רציתי להוסיף על הנקודה הזאת. עשינו סקר בארגון שלנו, לפני שבחרנו את התחום הזה של עולם העבודה החדש, ושאלנו איזה נושא הייתם רוצים שנפתח במסגרת סדרת השיחות חיים חדשים. וזה הנושא שהארגון בחר. הארגון מרגיש צורך ופוטנציאל. מה שיפה בתחום הזה שהפוטנציאל הוא אדיר. כן. אנחנו קצת התחלנו לפעול בשטח, אז כבר מקבלים פידבקים, וגם ניצה יכולה להעיד על זה באופן אישי. הפוטנציאל, יש המטרה של הפרויקט הזה לפתח כאן איתך את סדרת השיחות על עולם העבודה החדש, המטרה שלה זה להשוות בין שני דברים, בין הפוטנציאל האינסופי שיש לנו לפעול בתום לבין מה שיש לנו עכשיו. אנחנו מתייחסים למה שיש לנו עכשיו כאיזשהו גרעין, כאיזשהו זרע שצריכים לעשות ממנו עץ גדול ויפה. השוק צריך את העץ, על זה אין ספק, איתנו או בלעדינו. יש היום כאלה עצים אחרים בשוק שעושים מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. לנו יש זרע שבטוח הוא יכול להיות העץ הכי יפה במגרש, אין לאף אחד מאיתנו ספק. כי כשנתחיל לנתח את ההיבטים השונים שאיתם ארגון מתמודד, שזה מה שנעשה לאט לאט שיחה אחרי שיחה, אז ברור שאנחנו נכנסים למגרש הזה, הניצחון מובטח מראש. כשרואים מה התפיסה הרעיונית של הגישה האינטגרלית, ומה קורה היום בשוק, ברור שהמוצר שלנו זה המוצר הדרוש ביותר בשוק. אלא שעוד לא בנינו אותו מרמה של פוטנציאל, מזרע עוד לא הפרחנו את העץ הגדול. ולכן, ככה אני מבין את זה, לכן הגורמים השונים, כשביררנו מה רוצים שנפתח, אמרו את זה, למה? כי זה בטוח צריכים, וזה בטוח אנחנו יכולים לספק. אנחנו גם מרגישים שהתחום הזה של עולם העבודה החדש, הוא מקביל גם לתחום שהצגת קודם, של חינוך, ילדים. אותו דבר, גם בחינוך ילדים היה לנו שלב שבו מובן שיש לנו מה לתת, מובן שיש מי שצריך, ואז בעבודה של שנה, שנתיים מאומצת, הקמנו אימפריה. היום אני כאבא יכול להגיד שיש לנו היום שיטה שהיא יכולה לתת לי כלים ולתת לי תמיכה ולתת לי הבנה והכוונה ואין סוף. אותו דבר אנחנו רוצים לפתח כאן, מהזרע הזה, להצמיח אותו, לתת לו היבטים שונים, לתת לו, כמו שאמרת, לבושים שונים, לא רק בצורה, אלא גם כניסות שונות. כשאתה בא היום לדבר עם ארגון, הארגון יש לו הרגלי חשיבה ותחומים שבהם הוא עוסק. זה כמו דלתות כאלה, שרק דרכם אפשר להיכנס. אם אתה לא עובר דרך הדלת הזאת, אתה לא נכנס. לא חשוב מה הבאת איתך. איזה מסר מסתתר שם בפנים. הוא צריך להיות מלובש, כמו שאמרת, בסוג פונט, בגודל דף, בגודל מסמך. אני מבין שמדברים איתי על נושא X, אני מבין שמדברים איתי על נושא Y, אני מבין שמדברים איתי על נושא Z. למה? כי אלה הנושאים שאליהם הראש שלי יתרגל לחשוב. יש לך משהו חדש להגיד בהם, אני אשמח לשמוע, רק שזה יהיה ב-Z, X או Y. אם זה לא ב-Z, X או Y, אז כאילו אין בינינו השקה, אני לא מבין כאילו על מה אתה מדבר, ויכול להיות שהמסרים שלך הם מאוד רלוונטיים אליי, אבל הגישור הזה, התיאום, ההלבשה, כרגיל, ההלבשה, זה אני חושב מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו ניצה...
אולי חשוב גם כן. לציין שאנחנו אמנם יושבים שניים באולפן, אבל אנחנו מייצגים צוות של אנשים שהם מהתחום הזה, יועצים ארגוניים ומנהלים, זאת אומרת, אנשים שמתעסקים בזה בפועל, מבינים היטב את הצרכים ומבינים באמת את הפלטפורמה הזאת שאתה מדבר עליה. אז אנחנו משתדלים להביא דרך השאלות, דרך התהליך הזה, את ההיבטים מהצד הזה, ונוכל לקבל בעצם את האינפוט שלך.
יש פה עוד איזשהו דגש. מתי שאתה רוצה משהו לומר, אז תגיד, אנחנו עכשיו קצת מפציצים אותך, ככה ממלאים...
לא, לא, עדיין אני...
לא, אז אני אומר שנרגיש, מתי שאתה רוצה משהו לבטל, להתייחס לאיזושהי נקודה. השיחה הזאת בעינינו היא כמו כותרת לפרויקט. מהשטח עולים פידבקים כאלה, נגיד, ריכזנו ורשמו לנו כל מיני פידבקים. התחושה בשטח היא אומרת ככה, כשאנחנו, מה זה הגישה האינטגרלית? הגישה האינטגרלית זה גישה שיודעת לעשות דבק בין אנשים, יודעת לחבר, יודעת לעשות אינטגרציה. השוק, עולם העבודה, צמא לזה, צמא. אם יש לך את המוצר הזה, אתה הדבר שצריכים. מבינים את זה. ודבר נוסף שהוא מאפיין את זה, שרואים פידבק מיידי. זה לא, אתה יודע, לימדת את הארגון שלנו, נגיד, לימדת איזושהי מתודה חדשה באיך כדאי לנהל ארגון. לא בצורה X, אלא בצורה Y. ועכשיו אתה יודע, עד שננהיל את המתודה הזה, ועד שיבינו אותה בארגון, ועד שיישמו אותה, ועד שזה תבוא עוד 3 שנים, נראה אם זכרנו מי היה פה ומה הוא רצה. זה לא ככה. כשאתה מדבר על זה ששדה העבודה המרכזי שלך הוא קשרים,
אתה
מיד אתה מקבל פידבק, מיד יודעים אם אתה, אם הבאת משהו טוב או לא, זה לא...
לא, חוץ מזה אתה במקום מתחיל שינויים בעצם.
בדיוק, וזה לא אתה יודע, נחכה שנה, שנתיים, נראה אם זה, אין, זה היום, זה מחר, זה אתה מרגיש, עכשיו, בהווה, אתה עוד לא יצאת, אתה כבר מרגיש.
אלימות ומעשה יחד.
בדיוק, בדיוק.
הבנתי אתכם.
זה גם פה. עוד דבר שביקשו, שבגלל שהשוק הוא כל כך רווי, השוק הוא רווי בכאלה ארגונים שמייעצים ומחנכים ומלמדים, אז בגלל שהצורך לעזרה בתוך הארגונים כל כך גדול, אז מתפתח שוק של ייעוץ ארגוני, של פיתוח ארגוני, של אחריות תאגידית, מלא שמות. יש, בכל רגע, עכשיו אנחנו מדברים בטח מומצא עוד שם, לעוד איזושהי גישה חדשה,
כן.
שבא אל אותו שוק, ארגונים שזקוקים לעזרה. זה מה שהם, זקוקים לעזרה.
כן.
דרך אגב, ארגון זקוק לעזרה זה לא רק בפוזיציה של ארגון שהוא מרוסק, ממש לא. ארגון חכם זה הוא רוצה להפוך מטוב למצוין. זה לא צריך להיות שהארגון במצב אנוש.
ברור.
עכשיו, יש המון. אתה יוצא לשוק הזה ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה שהארגון שלי יעבור איזשהו שדרוג, איזושהי תהליך התהדשות והתקדמות, ואני רואה לפניי אין סוף גישות ואין סוף שיטות. אנחנו נצטרך בפיתוח התוכן הזה לבדל ולחדד היטב מה המיוחד בשיטה האינטגרלית. עולם העבודה החדש על פי הגישה האינטגרלית, אנחנו מאוד נשאף לזה שהמסרים והרעיונות והתובנות והכלים שנפתח יהיו ייחודיים. לא על מנת לשלול משהו אחר, אלא להדגיש ולחדד מה שברגע שאני אבוא מחר לארגון ישר ירגישו שמה שאני מביא זה מיוחד. שזה לא כמו כולם. זה גם דבר שנצטרך לשאוף אליו. לי יש עוד איזה תובנה שכתבתי לי פה ככותרת. אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לעולם העבודה החדש, לארגונים, הברות, מקומות עבודה, כמעבדה, מעבדה, שבה מתרחשים יחסים בין אנשים או בין ארגונים, לא חשוב, בתוך הארגון או בסביבת הארגון, מתרחשים יחסים, ועבורנו המעבדה הזאת היא מעבדה שבה אנחנו מפתחים באדם גישה חדשה לחיים, גישה אינטגרלית לחיים. בגלל שהאדם הוא אדם, אם אנחנו נצליח במעבדה הזאת, כי יש אינטראקציה, הכל יש, הכל מתרחש חוץ מאיזשהו שכל חדש. צריך מישהו שיבוא ויגיד משהו חדש, שיוליך את כל האינטראקציות, יש היום ניסויים, רק הם רעים. הניסויים הרעים היום שמתרחשים במקום העבודה, אצלי נגיד מתבטאים באולקוס. למה? כי בעבודה יש לי אינטראקציות
שליליות.
בדיוק. זאת אומרת, כבר עושים היום ניסויים, והכל כאילו מוכן חוץ מאיזשהו שכל חדש, הדרכה חדשה, כיוון חדש, משהו חדש כזה, ואז המעבדה הזאת שבה כל רגע מתרחשים ניסויים, אם אנחנו נפתח את העולם הזה הרעיוני שלנו, שאנחנו נביא איתנו לארגון בצורה טובה, בסוף התהליך, אמנם שהניסויים התרחשו בעבודה, הרווחנו אדם חדש. שהביטוי של התפיסה החדשה שלו היא באה לידי מקום, בכל מקום. גם לא בתוך הארגון, גם לא באינטראקציות עכשיו, גם זה גורף. בפייסבוק שלו, זה כמו וירוס, זה מכסה את העולם בצ'יק.
כן.
זהו, אז אני כאילו, זה הסלוגן שלי לפרויקט, מקום העבודה כמעבדה לפיתוח אדם חדש, בעל תפיסה אינטגרלית לחיים. ככה אני כאילו, כדי להבין מה אנחנו רוצים.
נו, וגברת? מה רוצה להוסיף?
אני חושבת שנעבור לחלק של הכנס.
כן.
נראה לך?
כן.
אז זהו, אז מה ש... אני אסביר. כדי לדמות ככה את...
גם כנס שם נמצא?
כן, יש לנו כל כנס, כן.
הרבה דברים, ניחנו.
מסתבר שכנסים יש בכל...
כן.
בכל תחום. ובאמת אחת לשנה מתקיים כנס לנושא של מנהלים משאבי אנוש. שזה התחום שלהם, משאבי אנוש.
איפה מתקיים?
אחת לשנה מתקיים כנס כזה בישראל.
מה, מדיני, בינלאומי, על מה מדובר?
אני כרגע מדברת על כנס ישראלי בארץ, שמתקיים פה אחת לשנה.
כן.
כשבעצם הרעיון בכנס הזה שמגיעים אליו כל מנהלי משאבי אנוש, ההתמחות שלהם זה בעצם עיסוק בהון האנושי. כולם מבינים היום, בוא נגיד ארגונים וחברות מבינות היום שההון האנושי זה משהו שצריך להשקיע בו. שבלי זה בעצם הארגון שלהם לא ישרוד לאורך זמן. ולכן בכנסים כאלה, מה שמקובל לעשות, זה מזמינים כל מיני יועצים, כל מיני אנשים מהסוג הזה, שהם נותנים בעצם את החדשנות, את הדברים החדשים, את הרעיונות החדשים, שמוצגים שם, וככה אנשים מנהלים כאלה מגיעים לשם, והם ככה במהלך הכנס הזה נשתפים בכל מיני גישות חדשות, רעיונות חדשים, ואז יש להם אפשרות להביא את זה אחר כך... אליהם לחברה, אולי לבצע איזושהי ישיבה עם ההנהלה, לנסות להעביר לה באמת מה הייתה ההתרשמות שלהם מהכנס, ואם יש איזושהי גישה מסוימת שמצא חן ביניהם, להביא גם באמת ולהתחיל ליישם אותה בפועל בארגון. אז חשבנו להזמין אותך לכנס כזה, כנס כזה של משאבי אנוש.
עוד לפני שנזמין, כן, אני רוצה רגע לדייק, שנבין היטב מי הם האנשים שנמצאים בכנס, ומה הם הדברים שמעניינים אותם. כשאנחנו אומרים משאבי אנוש, הפונקציה בארגון שאחראית על הדרכה, אנחנו מדברים כאן לבוא ולתת הדרכה בתוך ארגון מסוים. הפונקציה בארגון שקובעת איזה גוף ייכנס וייתן את ההדרכה, היא משאבי אנוש. ההדרכה זה חלק מהשירותים ש... האגף של משאבי אנוש מספק לכלל הארגון, ולכן אנחנו רוצים להגדיר, כדי להתחיל לפתח את התוכן, אנחנו רוצים להגדיר סיטואציה ראשונה, כל פעם נגדיר כאן לכל מיני סיטואציות, הסיטואציה שאנחנו רוצים להיכנס אליה עכשיו כאן באולפן, זה שאנחנו בכנס כזה של מנהלי משאבי אנוש, של הארגונים הכי גדולים, הכי חזקים, הכי מתקדמים בארץ, יש להם כסף, יש להם משאבים, אין להם שום בעיה אם הם מחליטים שהדרכה מסוימת טובה להביא אותם מחר לארגון. זה לא רק שאין להם בעיה, זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם זה לחזור הביתה מהכנס ולהגיד, אני ראיתי שם גישה X, ואני חושב שהיא פצצה, והיא תוליך את הארגון שלנו להישגים ולהצלחה, ואני אומר שאנחנו חייבים להכניס אותה כאן לארגון שלנו. אם המנהל המסוים, בארגון המסוים, כך מתרשם בכנס, זה מה שהוא אמור לדווח למנכ״ל שלו, ששלח אותו ליום או לסוף שבוע של כזה כנס. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים אל אנשים חכמים, אנשים חושבים שהארגון יפקיד בידיהם את ניהול החשיבה הבאה שלו, את ניהול השיטות, הניהול החדשות שלו. הוא מכניס פנימה את החדשנות. בזמן שכולם עסוקים בלעשות את מה שהם יודעים לעשות כמו שהם עושים, הפונקציה הזאת של הדרכה בתוך משאבינו, שהיא צריכה לחשוב קדימה, ולראות איזה שכל חדש היא קונה לארגון שלה. אז אנחנו רוצים לדמות סיטואציה שאנחנו עכשיו פה בכנס כזה, שהקהל של השומעים שלנו, מרגע שנסיים להגדיר את הסיטואציה, זה מנהלי משאבי אנוש, של ארגונים חזקים, טובים, יש להם אפשרות כמו שאמרנו, הם פתוחים לחדשנות כמו שניצה אמרה, יש להם ראש חזק, ומצד שני הם גם מתרגמים תמיד פרקטית. מצד אחד יש להם ראש חזק, אז הם יכולים לתפוס מגמות חדשות, ויש להם ריח, להריח מה יהיה טוב. מצד שני, את המה יהיה טוב, הם תמיד מלבישים לעצמם, הם מתרגמים את זה בסוף, פרקטיות, זה לא, הם לא באים לכנס של פילוסופים. זה אנשים שהמשרה שלהם זה להצעיד את הארגון קדימה. אם הוא יעשה בהירה לא טובה, יכול להיות שזה יעלה לו במשרה שלו. אז גם ראש פתוח וחזק, ויכולים לתפוס רעיונות חזקים, אבל גם הם חייבים להבין את התרגום המעשי. וגם בסוף הכנס, כשהוא בא למנכ״ל שלו, או היא באה למנכ״ל שלו, למנכ״ל שלה, היא בעצם צריכה להסביר לו בקצרה מה היא שם קלטה. היא בעצם משכנעת חזרה בארגון שלה, היא אומרת בכמה מילים מה היא תפסה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לספק לה משהו שעם זה שהיא הולכת.
בדיוק.
לא לסמוך על זה שהיא תפסה נכון ולא.
בדיוק, בדיוק. זהו, ועכשיו בכנס הזה אנחנו נכנסים לסיטואציה שבה אתה, כאדם שמייצג את הגישה האינטגרלית לעולם העבודה החדש, בכנס הזה לצורך העניין יש פרזנטציות שונות שמציגים בהם גישות שונות. נגיד שהיום, במשך היום הראשון, יציגו לנו שלוש גישות. אז אתה תהיה המייצג של הגישה האינטגרלית, הגישה האינטגרלית לעולם העבודה החדש, והכנו כאן בכנס, כדי להיכנס לפורמט של כנס, הכנו לעצמנו כאן כמה שאלות מנחות, שאני וניצה ניכנס לתוך עמדה של המראיינים, אתה המומחה בגישה האינטגרלית, אנחנו נתפוס את המקום של המראיינים, ויש לפנינו את ציבור השומעים, שכולם מנהלי משאבי אנוש. וכך אנחנו, דרך השאלות, נאפשר לך לבטא את הרעיונות, את התפיסות המרכזיות לפי הגישה שלך, ביחס לציבור הזה של מנהלי משאבי אנוש. הסיטואציה שאנחנו מציירים מובנת?
כן.
אז ניצה מזוז, המראיינת שלנו,
מנהלת
הכנס.
באמת, השאלה הראשונה היא השאלה הכי ככה רחבה. תספר לנו קצת על הגישה הזאת, האינטגרלית. מה זו הגישה האינטגרלית בעצם?
זה בעצם גישה הישנה מאוד. זה גישה טבעית, שלומדים אנחנו מהטבע, והאנושות התפתחה בהיסטוריה ארוכה, וסבלה הרבה כדי להבין שהיא צריכה להיות דומה להטבע. ואז היא תצליח. בטבע תמיד הכל קיים בצורה אינטגרלית, כל חלקי הטבע, כל רמות שלו, הם נמצאים בקשר ההדדי ביניהם, אף אחד לא רוצה להזיק לזולת, כולם יודעים שהם משתמשים זה בזה, כדי לשרוד, כדי להתקיים, לחיות, להתפתח, להתרבות, ולכן הטבע בעצמו מחוץ לאדם, לפני שאדם נכנס בו, הוא נמצא במצב המאוזן. אמנם שאנחנו יכולים להגיד טבע מאוזן, אנחנו רואים שכולם שורדים שם מהחיים, אבל זה לא נכון. אם אנחנו מתעמקים קצת יותר בתוך המערכות שבטבע, בדרגת הדומם, צומח וחי, אנחנו רואים שם ממש ארגון נפלא, התארגנות נפלאה, יחסים שכל אחד מבין את השני, ואפילו זה שמתנפל ורוצה לאכול את השני, שניהם יודעים באיזה מצב הם נמצאים, ובקצור, יש כאן איזה מין מערכת מאוד שלמה, משלימה את עצמת כל הזמן. אנחנו, לצערנו, לא ראינו את זה במשך כל ההתפתחות שלנו, לפי שנות ההתפתחות, כי אנחנו הסתכלנו על הטבע דרך האגו שלנו, הצער. וחשבנו שנגיד בלהקת זאבים יש, כן, ידוע ככה, כאילו חוקים של להקת זאבים. כשאנחנו התחלנו לחקור את הלהקה הזאת, אנחנו כבר רואים, לא, זה הרמוניה שלמה. הלוואי שאנחנו נחיה לפי אותם החוקים. אנחנו, החברה האנושית המתקדמת, עד כמה שיש שם ידידות וחיבור וחלוקת התפקידים, ועד כמה שדואגים חל אלו על אלו, וממש זה ללמוד רק משם ולארגן בדיוק לפי זה חברה האנושית, אנחנו מגיעים לתיקון השלם. לכן, מה שאנחנו, אני יכול לספר על זה הרבה, דרך אגב זה...
אתה מוזמן.
על הלהקה?
יש לנו סוף שבוע שלם, אני לא ממהרים.
בסדר, אז נדבר, זה לא, זה באמת מאוד מאוד מעניין. שם דרך אגב, לפחות 20 משרות בלהקת זאבים. כן, אני אומר לך באמת.
איזה למזל.
יותר ממה שהיא בחברה האנושית. דודים, דודות, סבות, סבתות, אבא ואימא, אלו שמארגנים את הצייט ואיפה מי שאחראים ומי שהולכים לראות ובקיצור, אני אומר לך, כמו שאתה אומר, שמר בצער, בשער ומנקה, כולם, אני אומר לך, זה הכל נמצא. בצורה נפלאה, כשזה מתפקד. רק כשזה מצד הטבע נפעל. אז אנחנו, בגלל שיש לנו שכל, אנחנו קצת נתנו לעצמנו איזשהו חופש כמה אלפי שנים, ועכשיו אנחנו מבינים לאן הגענו. וכדאי לנו ללמוד מהטבע באמת איך להתארגן. לכן הגישה שלנו, שעל הארגון החינוכי שלנו, או יועצים, איך, אינטגרלים, איך לחינוך לשינוי אינטגרלי, הוא לוקח דוגמה מהטבע, שזה באמת דבר האבסולוטי, השלם, ומדרגות דומם צומח וחי, איפה שאנחנו רואים שם את השלמות וניהול באינטראקציה יפה כדי להתפתח, ולכן אנחנו תוצאה מהטבע, אנחנו סך הכל פרי מהטבע. רק הבעיה שלנו שהאגו שלנו לא נותן לנו המשך התפתחות הנכון, והארגון שלנו שהוא לומד את הטבע, הוא בעצם מיישם את ההתפתחות הנכונה הלאה לאדם. ולכן מה שאנחנו מממשים גם בצורה פרקטית, וגם, זאת אומרת, חוץ משיחות, אנחנו גם כן נמצאים בסדנאות פרקטיות, בלימודים, בזה שכל אחד ואחד קונה הרגילים החדשים לחיות בסביבה אינטגרלית, שמזה שאנחנו מגיעים להשתוות הצורה, להשתוות ההתנהגות עם הטבע, אנחנו זוכים להתפתחות האדם, להתפתחות החברה, להצלחתה, בכל הכיוונים, אפילו בדברים שאנחנו מראש אפילו לא יכולים לזהות ולחשוב עליהם, איך שזה. כי הארגונים הנוכחים שאנחנו בנינו בצורה מלאכותית, בנינו אותם על דרך האגו שלנו, הם כולם לא מתקיימים בצורה טבעית, הם בעיוות, באיזה בכוח, בשליטה, לא בהבנה, לא בהשלמה, לא בהשתתפות, אפילו אפשר להגיד לא באהבה הדדית, שלזה בעצם אנחנו שואפים. וזה המיוחד מה שיש בשיטה שלנו, שאנחנו מביאים את הפועלים, עובדים, מנהלים, מהמנהל הכללי, מהמנכ״ל, עד השומר בשער ומנקה, מביאים כולם להשתתפות, שארגון הוא יהיה עגול. יחד עם זה שיש לו פירמידה, היררכיה הפנימית, ודאי שזה צריך להיות, אבל גם יחד עם זה, היא תהיה הבנה ואיכות, חיבור, עד האהבה בין כולם. ויש כאן שני רווחים. הרבה יותר, אבל בעצם נקבץ אותם לשניים. אחד, זה שבצורה הגשמית, כמו שאנחנו יודעים, הדברים שהם הולכים ללא התנגדות, ללא התנגשות, ללא תחרות, אלה תחרות בידידות, תחרות למען להביא רווחים והתקדמות כללית לתוך הארגון, כן? אז מתחיל להיות תחרות אחרת. ההשתתפות אחרת בתוך הארגון, זה דבר אחד, ודבר שני, מה שאנחנו מגלים, כמו שאנחנו מגלים, נגיד, חוכמת הציבור, כל מיני...
חוכמת ההמונים.
כן, חוכמת ההמונים, שאנחנו מגלים שיש איזשהו מין תוספת מיוחדת בחיבור האינטגרלי, אז אנחנו כאן מגלים שבארגון שעובד לפי החיבור האינטגרלי, מתגלים בו רעיונות ותוכניות ויכולות לבצע אותם, וראייה קדימה למרחקים שבצורה אחרת אי אפשר לגלות. מפני שמקבלים אז איזה אהדה, איזשהו דחף נוסף, כוח נוסף, שמגיע מהטבע דרך החיבור החדש בין חברי המפעל, נגיד, או חברה. זה בעצם בקצרה מה שאפשר להגיד בכמה מילים על הגישה שלנו.
הנקודה השנייה שנגעת בה היא מאוד מאוד מסקרנת. כי אם אני מנסה לחשוב על הדרך שבה הארגון מתנהל היום, אז באמת התוכניות או המחשבות או הרעיונות מגיעים בדרך כלל מצוות ההנהלה. ופה פתאום אתה אומר, רגע.
לא.
תשכחו לא. מזה, זה לא הולך נכון. להיות ככה
כל
יותר.
כל פועל בכל מקום, אפילו אותה מנקה ואפילו אותו שוער, אני כבר לא מדבר על הדרגות יותר גבוהות, שיש להם יותר חופש יצירתי, ויש במה להשתתף. הם פתאום מתחילים להרגיש אנשים בכל מיני מקומות בארגון, עד כמה שהם יכולים להועיל יותר, יש להם פתאום כוח יצירה, כוח התפתחות. הם כבר מתחילים, כל אחד ואחד מהם, לראות את כמה שלבים קדימה, והאם אפשר לעשות אותם בצורה כזאת או אחרת. הם מתחילים להרגיש גם כן את הסביבה, למי שהם מספקים את המוצר שלהם, ממי שהם מקבלים את, נגיד, החומרי גלם, נגיד, ומשהו. זה יכול להיות בכל ארגון וארגון, זה יכול להיות חברת ביטוח, ויכול להיות איזשהו מפעל ייצור. זה לא חשוב, כן? אבל מפני שהם הופכים להיות לבעלי תפיסה אינטגרלית, הם מתחילים להרגיש את הסביבה שלהם, עם מי שהם נמצאים באינטראקציה, עם הספקים ועם המשתתפים ועם השותפים שלהם, ואז הם מתחילים לראות, וזה כל אחד ואחד, אפילו כל פועל, הוא מתחיל כבר להיות בעל רעיונות החדשים, ואז מזה חברה מתחילה לעלות כבר לרמה אחרת של המוכנות להתפתחות העתידית. ואז אנחנו גם כן מפתחים את זה בהם, וגם כן אנחנו מפתחים בהנהלה יכולת לקבל מהם, לעודד את כל אדם ואדם, ולקבל מהם את הרעיונות האלו, ולראות איך לבצע. זאת אומרת, ארגון הזה הוא מתחיל להיות ארגון שכולם מתחילים להשתתף בצורה פעילה, ממש בלפתח אותו, לארגן מחדש, גם כן המבנה, הסטרוקטורה עצמה, הפנימית של החברה, בהתאם לזה מתחילה קצת להשתנות. ככה, ואנחנו צריכים להיות ממש רגישים לזה. אנחנו צריכים לראות איך היחסים החדשים נכנסים איזה התנגשות עם המבנה הישן, ולהיות גמישים לשנות את המבנה, נועלי העבודה, התקשרות בין המנהלים ועובדים, כולם נעשים יותר ידידותיים, הקשר, היחס, הצורה, הנורמות האלו של מנהלים ופועלים, זה הופך להיות יותר גמיש, יותר עגול, יותר אינטגרלי, ולא בצורה ישירה, בתור פקודות ופעולות. זה הולך לשני הכיוונים, כי כולם מתחילים להיות השותפים, השווים, כל אחד במקום שלו, כמו במשפחה. לכל אחד יש מקום, אף אחד לא יכול להחליף את השני, ודווקא בגלל שלכל אחד יש מקום שלו והוא יודע אותו ונמצא בקשר היפה הזה, המשפחתי, אז התא הזה קיים ואי אפשר להחליף אותו לשום צורה אחרת. אי אפשר, אין צורה אחרת לדבר הזה. יש קטנים, גדולים, חלשים, חזקים, אלו ואלו ואלו, כולנו, כל אחד במקום שלו, אי אפשר לנו לבנות מושג המשפחה. גם כן, בסופו של דבר, המושג אידיאלי לחברה או למפעל, הוא גם כן נמצא. ואנחנו צריכים לראות אותו ככה, כאיזה מין מטרה רחוקה. ולשוף עליו. יש מה ללמוד מהטבע. לא רק מזאבים, גם מנמלים, גם מכל מיני צורות האלו. ובהחלט, אם אנחנו נקבל לא רק דוגמאות האלה, אלא נדע איך אנחנו יכולים בצורה קלה, יפה, הדרגתית, לשנות את האנשים שהם יהיו באינטראקציה ביניהם, בקשר ביניהם כזה יפה, הדדי, עד כמה שאנחנו חוסכים בזה ימי מחלה, כל מיני בעיות שאדם מביא איתו מהבית ולא יכול לעבוד כמו שצריך, כל ההטרדות, כל הדברים. אנחנו פתאום נרגיש האווירה הזאת צריכה לרפות את כולם. בכל דבר. ממינוס בבנק ומינוס במשפחה ומינוס בילדים ומינוס בבריאות. כל המינוסים האלה חייבים בכל אחד ואחד גם כן להיעלם, יחד עם הפריוס גדול בשגשוג. גם פרטי, גם כללי.
עלתה לי שאלה מאוד משמעותית, כשתיארת את המצב, כן. ניסיתי להשוות את המצב הקיים. במצב הקיים עדיין יש איזושהי היררכיה מאוד ברורה. יש סדר מסוים.
זה נשאר.
והמערכות יחסים נקבעות על פי ההיררכיה.
כן.
עכשיו שאתה...
מישהו רוצה להיות במקום אמא בבית, או במקום אבא, או במקום ילד, כל אחד יודע שזה הכי טוב לו. אבל היחסים ביניהם, הם על זה שאנחנו כולנו משלימים זה את זה. כולנו משלימים. ולכן אף אחד לא הולך במקום שני. גם אני אהיה אבא פעם. וגם אני אמא פעם חושבת בת, ואחר כך סבא, ואחר כך סבתא, וכך אנחנו מתקדמים. ילדים במקום מורים, מורים במקום עסקינים, וככה מתקדמים. וכולם יודעים שהמבנה הזה הוא מבנה השלם. השלם. אותו דבר, זה בגימיל קווים אם אתם רוצים, אז אני מוסיף. אותו דבר זה צריך להיות בחברה. כי בסך הכל מקום העבודה הוא צריך להיות באותו מבנה כמו המשפחה, רק שזה הרבה משפחות יחד כביכול. זה רחוק קצת ממה שאנחנו מבינים היום במקום עבודה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא מבינים שמקום העבודה כולל בתוכו משפחות. אני אולי פורץ קצת ככה, קצת יותר קדימה, אבל אדם שנמצא במקום עבודה, הוא לא סתם נציג של המשפחה. היא נמצאת יחד עמו. הוא יחד עם הסופר שלו, יחד עם המשפחה שלו, יחד עם הקרובים שלו. כולו שם. וגם כן כל אחד ואחד. ולכן יש לנו במקום עבודה, היחסים שאנחנו כל כך לא כל כך יכולים לפתוח אותם. זה כמו קשרים שממש מבולבלים כאלה שאנחנו לא יכולים להבין אותם. אנחנו צריכים להתייחס למקום עבודה כמו למשפחה. גם לכל העם כולו כמו למשפחה, גם לעולם, אבל למקום עבודה לפחות. ולהבין שזה רוצים או לא רוצים, כל אחד נמצא שם עם הבעיות שלו, עם הכל. זאת אומרת, לא מן הסתם היום אנחנו רואים שאיזשהו מקום עבודה גדול רוצה לדאוג גם לילדים של העובדים, גם למשפחות שלהם, וקשר ביניהם שיהיה וכן הלאה. שלא רואים שזה ככה. לכן, על היררכיה, מצד אחד שזה יש מעלה מטה, ומצד שני שזה עיגול, זה מה שרצית להגיד. זה צריך להביא את העובדים, פועלים, משתתפים, מנהלים, כולם, למצב שאנחנו משפחה. רק בצורה כזאת אנחנו נוכל להוציא תועלת, באמת תועלת המרבית מכל העבודה שלנו.
מה בעצם מוביל? יש מבנה ויש קשרים בתוך המבנה. הקשרים יוצרים את המבנה או המבנה יוצרים את הקשרים?
קודם כל, הצורה אינטגרלית, היא חייבת להיות כמטרה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו משפחה. לא. אנחנו צריכים לראות את זה בסוף, לא שעכשיו אנחנו משנים את זה על ידי הפקודות, אלא אנחנו מחנכים את האנשים, אנחנו מביאים להם צורך לזה, הם מתחילים לראות שככה זה יותר טוב, ולכן הם מתחילים לשנות את ה... קשר ביניהם, ההדדי, מלמעלה למטה ובכל מיני הצורות, הם מתחילים לשנות אותם בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, במה שהם משתנים. כמו שהמנהל מרגיש את עצמו יותר קרוב למישהו למטה, כך מישהו למטה מרגיש יותר את המנהל כמשהו שלא רק מנהל את החבר שלו. זה ש... הוא כן מנהל, הוא ממלא איזה משרה, מפני שהמשרה שלו היא חשובה לי. ולא שהוא, המנהל, יושב שם למעלה ולוחץ עליי. כן? כמו שיש אבא במשפחה, ואני הילד, ואני מבין שלטובתי שהוא אבא, ויש לי. ולא אחרת. זאת אומרת, מגיעים, וודאי שבהתאם לזה, הנועלי ההתקשרות בין כולם, הם השתנו, והם יהיו נועלים טבעיים. זאת אומרת, זה לא שכתוב באיזה מקום ששם וכך וכך, צריכים לפנות זה לזה וככה. אלה דברים האלה, הם הסתדרו מתוך השינויים שאנשים על ידי החינוך שלנו יקבלו. המפעל והנהלת... צריכים להיות מודעים לזה, שבצורה הדרגתית, אבל לפי ללא לחץ, אלא לפי הטבע הדברים, הם פתאום הרגישו שהם נמצאים בחברה חמה, ידידותית, משפחתית, שדואגת מהקטן עד הגדול על התפתחות, ודאגה הזאת היא בעצם תביא אותה לסגסוג. גם אנחנו צריכים להבין, ויש על זה הרבה מחקרים, שאותם האנשים שמגיעים אחרי עבודה לבית, עד כמה שהם ירגישו שגם בית תומך בהם, בני ביתם, מפני שה... ההרגשה הזאת המשפחתית היא תביא אותם לקשר עם עם הבני בית של כל אחד. זאת אומרת, זה כבר לא יהיה מפעל או איזה משרד שעובדים שם כמה עשרות או כמה מאות אנשים, אלא זה כאילו כל הבני בית שלהם גם כן נמצאים כבכל בפנים. ואז על ידי זה כל אחד ואחד הוא יקבל תוספת רצון להצליח בתוך העבודה שלו, על ידי ההשתתפות של בני ביתם בזה. נו, והעיקר זה בכל זאת צד השני, שאנחנו המרכיב השני שאנחנו לא יכולים, כל כך יכולים לדבר עליו, זה התמיכה מצד הטבע. שעל ידי זה שאנחנו מתאחדים ומתחילים להיות מותאמים להטבע, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מקבלים כוחות נוספים, גישה אינטגרלית. אנחנו מתחילים להבין איך העולם בנוי היום, איך הקשר בין כל החברות ובין כל הבני אדם, בין כל המדינות והכל זה, קיבל צורה חדשה. ולכן אלו שלא עוברים לצורה כזאת של החשיבה, פרדיגמה החדשה הזאת, הם לא מבינים מה קורה בעולם, ובהתאם לזה הם סופגים מכות ופשיטות רגל. ואנחנו דווקא על ידי זה שאנחנו כבר בצורה טבעית מתאימים את עצמנו לחוקים החדשים שמתגלים בעולם, האינטגרלי וגלובלי, אז אנחנו מתעלים מעל המשבר, ומתחילים להשתמש בו כקרש קפיצה לסגסוג. שהמשבר זה באמת, בתרגומו, זה המקום לידה החדשה. וככה זו בשבילנו. לאלו שרוכשים את השירותים של הארגון שלנו לחינוך האינטגרלי.
תכף הזמן לשיחה הזאת יסתיים. איך אפשר לנצל את הדקה או שתיים שנשארו בתבונה? לא הייתי רוצה לעבור לשאלה הבאה.
נכון, אולי בוא נסכם, נעשה איזה סיכום ביניי מה קיבלנו עד עכשיו. נכון, אז אמרנו אולי שהדבר הראשון
שאנחנו... אז אתם קונים או לא?
אנחנו עוד...
אנחנו עוד בבדיקות, הבדיקות יימשכו גם בשיחה הבאה.
טוב.
לא, אבל איך נגיע לסיכום ביניים? אז אולי תעשי איזשהו סיכום ביניים, ואם תרצה, אז תתקן את הסיכום שלה.
שבעצם השלב הראשון הוא באמת להתבונן בטבע וללמוד ממנו. ללמוד שהטבע פועל באיזשהו הרמוניה מסוימת, ואנחנו פועלים אולי בניגוד אליו, ואנחנו צריכים לאמץ איזושהי גישה, שאנחנו עוד צריכים להבין בדיוק מהי הגישה, איך בעצם יוצרים את הסדר החדש הזה בתוך הארגון. והסדר החדש הזה יביא אותנו לאיזשהו מצב שאנחנו נלמד להתנהל כמו במשפחה, באופן טבעי. אני גם יכולה להבין שמה שיקרה זה שהמבנה של הארגון ישתנה, כתוצאה באמת ממערך הקשרים שיקבל שינוי. ואחד הדברים הכי משמעותיים שאמרת ומאוד סקרן אותי, ומעניין יהיה לשמוע על זה בהמשך, זה איך... ברגע שאנחנו נבנה את הסדר הנכון בינינו, אנחנו בעצם נוכל להשתמש באיזושהי אינטליגנציה כללית. איזשהו חדשה. איזשהו שכל משותף, חדש.
יותר גבוהה.
יותר גבוהה. Mm-hmm. שעכשיו אנחנו יכולים להשתמש ככה, אנחנו משתמשים כרגע בפועל, ברעיונות שלנו, בתפיסות שלנו, שאנחנו מעלים פה בצוות ההנהלה, ופה פתאום אתה נותן איזשהו רעיון, והבנה שה... החוכמה החדשה שתצעיד את הארגון שלנו אולי למקום טוב יותר, בעצם לא נמצאת במוחו הפרטי של אף אחד.
כן.
אלא באיזה מוח משותף, שכדי להגיע אליו נצטרך לעשות כנראה איזשהו רה-ארגון.
כן.
הרב לייטמן, משפט לסיכום השיחה הזו.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא לידיעת המנהלים נגיד, או מישהו שם, או בכלל לידיעת כולם, שהמשבר או מצב החדש בעולם הוא מחייב אותנו להשתנות. פעם ראשונה בהיסטוריה שאדם צריך להשתנות, הוא מפסיק לשנות את העולם, העולם נגמר בשינויים שלו. המשבר הזה הוא משבר, זה לא משבר, זה לידה החדשה, וכאן, מכאן והלאה, האדם צריך להשתנות כדי להבין את הטבע, להתארגן מחדש ולעלות לדרגה החדשה. בהתאמה, בהרמוניה, בהשתוות עם הטבע, להיות האינטגרלי עם האחרים בכל האנושות, כך עם כולם. אם אנחנו נעשה את זה בארגון, נעשה את זה במשפחות שלנו, אנחנו בזה נגלה כוחות חדשים וממש דרך חדשה לסגסוג.
תודה רבה רבה רבה, זה היה מרתק, תודה לך ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, מזמינים אתכם בחום לשיחה הבאה בסדרת השיחות על עולם העבודה החדש, עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.